חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
אייסקט לדבר זה לא משמין, מוגש בשיתוף פעולה עם...
קפה אליט.
השותפים שלנו לדרך שמאפשרים לנו כל שבוע להביא לכם את התכנים שלנו. מתחילים.
הלו, הלו, הלו.
או שלום לך, לוקסי האדמדם.
חג קורונה שמח.
די. לא יודעת.
את לא יודעת?
לא יודעת.
יש לנו התערבות. אני אומר לאפרת שעוד חודשיים, כשיהיה ממש קיץ וחם, וכבר מתחיל להיות חם, הקורונה תשכח ותיעלם, כפי שהסארס נשכח ונעלם עם בו הקיץ.
מה שנחמד שהתוכנית שלנו היא תוכנית מדף, ויש אנשים שישמעו אותה בעוד 3 שנים, ויגידו, יואו, הם הקלטו את זה בזמן הקורונה, איזה טירוף, מה היה פה? תראה, בהחלט יכול להיות שהנגיף ייעלם עם הקיץ, אבל שני דברים לא השתנו. אחד, משהו קורה לנו. אנחנו קצת מבינים שאנחנו צריכים להתכנס יותר פנימה. ואני חושבת שמה שאנשים מתחילים להבין, ואם המצב של הקורונה יימשך כפי שהוא עכשיו, יבינו שהחוסן המדיני שלנו תמון ביכולת שלנו להזין את עצמנו, בחקלאות הישראלית, בדגה והבשר הישראלי, ואם אנחנו לא נשמור על החקלאות הישראלית, פשוט נהיה כלואים מבחוץ. והנה עכשיו אנחנו מגיעים למצב של עוד שנייה בידוד מדיני, כל המדינות כאילו מתבודדות זו מזו. מה שהיה צריך להוכיח, מה שנקרא.
הנה, הגענו לזה.
כן.
טוב.
אבל בנימה אופטימית.
כן.
עונת התפוזים. איך אני אוהבת את הפרי הזה?
איך אני לא?
מה?
אני לא.
באמת?
כן.
אני חושב שזה פעם ראשונה שאנחנו עושים תוכנית על חומר גלם שאתה לא אוהב.
דיברנו על תפוחים, ואמרתי לך שתפוח זה הפרי האחרון שאני אוכל בזה, ותמיד יש בננה ומשהו כיפי לפני. למה זה? כי שכחתי את התפוז. כי תפוז מבחינתי זה לעשיית מיץ תפוזים, ואני לא כך אוהב מיץ תפוזים, אז...
וואו.
מין פרי כזה שהוא סבבה, אני לא שונא אותו, אני לא נרתע ממנו, הוא טוב, הכל טוב.
אני חשדתי בזה, כשאתה יודע...
שלא התרגשתי כשאמרת תפוזים?
גם לא התרגשת, וגם כשאני מכינה את הליינאפ של התוכנית, ואני נכנסת ככה לראות את הכותרות שאתה נתת, אז לא ראיתי שום דבר שהוא כזה, ההתרגשויות של לוקסי, כפי שאני מכירה אותן. אמרתי, טוב, בסדר, אולי הוא היה עסוק השבוע, אבל כי אני הגעתי רוטטת.
רוטטת.
רוטטת. קודם כל אני באה מתפוז. אני גדלתי בעוד השרון, כשזה הייתה מושבה. כשעברנו לעוד השרון, אז הבית של ההורים שלי היה בית אחד שסביבו הכל פרדסים. הדרך לבית הייתה שביל שהתחיל מפרדס בעצם. סביב הבית של ההורים שלי נטועים עד היום עצי הדר רבים, הוושינגטון, שמוטי, ולנסיה, וגם כאילו קלמנטינה ואשקולית ולימונים, לצד עצי פרי נוספים. תפוז זה הכי טעם ילדות מבחינתי. אני מתה על זה. אני ממש 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 מתרגשת. אני חושבת שזה תמצית הישראליות. אבל נראה לי שמי שגדל בפרדס, ככה הוא מרגיש.
אז אני רוצה לדעת איך את אוהבת לאכול את התפוזים שלך, אבל לפני זה, הנה 5 דברים שלא ידעתם על תפוזים.
תתחיל אתה.
באנגלית קוראים לתפוז...
אורנג'.
וקוראים לצבע...
אורנג'.
אבל לא קוראים לתפוז על שם הצבע. קוראים לצבע על שם התפוז. השימוש במילה כצבע לא הופיע עד המאה ה-16. לפני זה היה להם מילה אחרת באנגלית עתיקה שנשמעת גאולורד, שפירוש שלה הוא צהוב אדום.
כאילו לא היה מילה לצבע הכתום.
לא היה מילה לצבע הכתום, השתמשו בשילוב הזה של אדום וצהוב, וראו את התפוזים ואמרו, וואלה, הנה זה. ואז עם הסלמון והפרסק וכל שאר המוצרים שאנחנו אוכלים, זה נהיה צבע. אבל הוא שולט בראש טבלת הצבעים.
אתה יודע שבעצם לא היו צריכים את הצבע הכתום, כי הגזר אז עוד היה צהוב. הצבע הכתום של הגזרים הגיע יותר מאוחר, והדלעות עוד לא היו משהו שאכלו בכלל. הם לא היו צריכים כתום. זה מקסים. אחלה עובדה.
עובדה הבא.
עצי התפוז הם עצי הפרי הנפוצים ביותר בעולם. ענף האדרים הוא ענף החקלאי הגדול ביותר בעולם. מי שמובילה את הייצור זאת ברזיל, בהפרש ניכר. אחריה יש את ארצות הברית, מקסיקו, אודו, איטליה, סין וספרד. ישראל כמה מפתיע. למרות שאנחנו רואים בעצמנו, לפחות ברמה ההיסטורית, מעצמת תפוזים, אנחנו לא בעשירייה הראשונה.
ברזיל אחראית ל-25% מכל התפוזים בעולם. זה די מדהים, כי התפוזים מקורם בסין.
כן.
וסין, הרחק הרחק מהם.
נכון.
במדינת קליפורניה, שבארצות הברית של אמריקה, יש חוק משנת 1920, שאוסר על אכילת תפוזים באמבטיה.
מה?
כן.
חשבתי, תגיד ברכבת, אתה יודע, יש אנשים שרגישים לריח.
לא, לא. באמבטיה, מסתבר שהייתה אמונה רווחת שחומצת הלימון שבתפוז תתערבב עם שמני האמבט הטבעיים שמופרשים מהאנשים, ותיצור תערובת נפיצה ביותר. ולכן, עשו חוק. אסור להתקלח עם תפוז.
וואו.
כן.
דווקא השמנים של התפוז נראה לי משהו, מה זה כיפי לגוף, אבל וואלה, סבבה.
עובדה הבאה.
מוזרים. סוף עונת התפוזים הוא שמו של האלבום היחידי של להקת תמוז, וזה די מטורף של להקה שהיא כזאת אבן דרך בתרבות הישראלית, היה לה רק אלבום אחד, שכאמור תראה חותם אדיר.
באמת?
כן, אלבום אחד.
די!
בתוך האלבום הזה נמצאים השירים, כמובן, סוף עונת התפוזים, מה שיותר עמוק יותר כחול, לא יודע איך לומר לך. ומה שמרתק, זה שסוף עונת התפוזים, זה גם השם של הסדרה הדוקומנטרית שעשה יואב קוטנר, שמסקרת את תולדות המוזיקה הישראלית, ועל הסדרה הזאת הוא זכה בפרס. איך קוראים לפרס?
תמוז.
איך זה קשור לתפוז? זה קצת רחוק, אבל זה נורא... זה ריתק אותי.
יש מכר, מלצר שעבד איתי המון שנים, שקוראים לו תמוז,
כן.
וכולם קוראים לו תפוז. הוא כתום, הוא ג'ינג'י.
אוי, זה חמוד.
כן. עובדה אחרונה.
כן.
היכולת המצוינת של תפוזים להישמר טוב אחרי הקטיף. שילוב העובדה שיש בהם המון המון ויטמין C, עוזר להם להילחם במחלה שנקראת צפדינה. איך קוראים לו באנגלית?
סקרבי.
נכון. מה שקורה, הוויטמין C שיש בתפוז עוזר מאוד להילחם במחלה הזאת, ומלאכים שהיו אקספלורינג בכל העולם, היו הרבה חודשים בים ולא אכלו בכלל פירות וירקות, ולכן לא היה להם ויטמין C, והם חלו המון במחלה הזאת.
כן.
בערך בראשית המאה ה-19 עלה עוד רעיון, וזה לשמר את המיץ תפוזים עם הוספת בערך 25% של רום, מה שהמלאכים מאוד סמכו על הרעיון הזה, והשיטה הזאת מיגרה את הצפדינה בצורה כל כך טובה, שיש איזה רופא בעל שם שנתקל בה בשנת 1830, בערך 30 שנה אחר כך, והוא הבחן אותה בטעות כסרטן חניכיים, בגלל שהוא בכלל לא הכיר את התסמינים של הצפדינה.
מדהים.
מגרו אותה.
אתה יודע מה נורא מעניין?
מה?
עכשיו חשבתי על זה בעודנו מדברים.
נו.
ויטמין C, הרי השם המדעי שלו זה חומצה סקורבית. ולמחלה קוראים סקרבי. האם יש קשר בין הסקורבית לסקרבי?
בבקשה.
סתם.
כן.
חיבת המילים.
אז יפ... מי? מי התפוז, אפרת? מי הוא?
מאיפה להתחיל? אז ככה.
תתחילי בהתחלה. ותגבירי את הקצת.
קודם כל נתחיל בזה שאנחנו ישראלים, אנחנו באמת ממש נוטים לחשוב שאנחנו מרכז העולם בנוגע לתפוזים.
גדלנו בנוגע
על,
להכל.
על, גדלנו על המיתוס של ג'אפה, של התפוזים הישראלים שנשלחים לכל העולם. ככה לקראת התוכנית עיינתי בכל מיני יצירות שכוללות בתוכן את התפוז.
יצירות עבריות?
כן. והבנתי למה אנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם. אתה מכיר את השיר רק בישראל? כל העם במילואים. רק בישראל. אתה מכיר את השורה שיש שם זה? התפוזים הכי טובים.
רק בישראל.
בבקשה. על זה גדלנו.
אוקיי. Okay.
עכשיו, אנחנו הרבה פעמים בתוכנית שלנו מדברים על איזשהו חומר גלם, ואנחנו מדברים על זה שיש ציון שלו בתרבות עתיקה זו או אחרת, נכון? אנחנו אומרים, היו ציורי קיר במערות, היו כתבים של הרמב״ם, של היפוקרטס, ציורים של שבט המאיה, וזה בעצם מה שמעיד לנו על החשיבות של חומר הגלם בתרבות. אז באמת, אני חושבת שאם יום אחד, עוד איזה 2000 שנה, מישהו יעשה פודקאסט על תפוזים, בצד השני של העולם, הוא בטוח יוכל לומר שהתפוזים היו כאן כל כך כל כך חשובים, כי יש להם כל כך הרבה אזכורים בתרבות הישראלית, שזה פשוט לא יאומן. כאילו, אם אני אעבור על זה, אני אגמור את התוכנית רק על זה. שירי ילדים, שירים פופולריים, ספרי ילדים ומבוגרים, ציורים של גדולי האומן החום גוטמן וראובן רובין. כאילו, התפוז הוא באמת חלק בלתי נפרד מהאתוס הישראלי. מרתק. עכשיו, מי זה התפוז הזה? אז משפחת האדרים היא שייכת למשפחת הפיגמיים, שזו משפחה מאוד גדולה, יש בה 1,500 מינים שונים של עשבים, שיחים ועצים, המשותף לכולם שיש להם בלוטות השמן, אותו שמן אתרי שבזכותו אנחנו כל כך אוהבים את התפוז. עכשיו, המשפחה הזאת, ה-1,500 יצורים, מחולקת לשבע תת משפחות, שרק באחת מהם, משפחת דמויי האדרים, יש עצים אכילים של פרי אכיל.
אוקיי.
אוקיי, כלומר כל השאר זה בכלל לא אכיל. בתוך המשפחה הזאת יש את פירות האדר. אני לא אלאה אותך בכל תת המשפחות, אני רק אגיד שיש סוגי אדרים שנחשבים אדרים פרימיטיביים, יש את כמעט אדרים, יש אדרים אמיתיים, ורק לשלושה סוגים יש חשיבות מסחרית. משפחה אחת זה האדרים, משפחת הסיטרוסים, שבתוכה התפוזים, משפחה נפרדת לגמרי, זה משפחת הקומקוואטים. הם בכלל לא אותה משפחה. ויש משפחת התלת עלה, שזה חשוב לריבוי של הדרים, לגידול הדרים. עכשיו, בתוך משפחת הסיטרוסים יש את כל מה שאנחנו מכירים, משפחת המנדרינות שיש בית הקלמנטינות, האשקוליות, הפומלו, הלימון, הלימה, האתרוג, התפוז אמר שזה החושחש, ויש את משפחת התפוז, הגענו אליה. בתוכה יש כמה סוגים.
כן.
יש את התפוז, שבטח כשתדבר על ההיסטוריה שלו, אני רק אגיד משפט אחד, הוא החלאה בכלל של...
פומלה ומנדרינה.
יפה, נכון. אז זה התפוז המתוק, ויש כמה סוגים בתוך המשפחה. יש את התפוז המתוק שבתוכו יש את הוולנסיה, שזה זן מאוד מאוד נפוץ, ואת השמוטי.
אותו ג'אפה אורנג'.
הג'אפה אורנג'
שאנחנו ככה...
נכון. שהוא מקורו בישראל, הוא מוטציה טבעית מהזן הבלדי. זה הפרי שהוא האידיאל לשלוח עם הילדים לבית ספר, הקליפה שלו עבה, אתה חורץ עליו חריצים, והוא בשנייה מתקלף עם היד, ובחיים לא נמח בתוך התיק. לעומת הוולנסיה, למשל, שהקליפה שלו מאוד מאוד דקה, והוא...
כן, הוא מעולה למיצים.
כן, למיצים, לא תרצה לקלוף אותו. אז זו משפחה אחת. משפחה אחרת זה תפוזי אדם.
תפוזי אדם זה התפוז האהוב עליי, אם כבר אפשר לומר שיש אחד כזה.
אני יכולה להבין אותך, כי יש בו... טעמים הרבה יותר מורכבים. יש את המורו, למשל, הסיציליאני, שהוא אדום, ארגמני, יש בו ממש ארומות של יין בפנים.
ופטל, פירות יער.
יש המון זנים של תפוזי דם, אלה שבחוץ הם כתומים ובפנים אדומים, או כמו המורו שההשפעה האדומה היא גם בחוץ.
יש הרבה גם שהם כמו דוב פנדה, מנוקדים כאלה, ואנשים חושבים שהם לא בסדר, אבל הם בסדר גמור.
הם בסדר גמור. תפוזי הדם באמת, כנראה מוצא שלהם הוא מאזור מלטה, סיציליה, איפה שגם היום הם הכי נפוצים. המשפחה השלישית זה התפוז הטבורי. זה זן הוושינגטון, אם אתם מכירים. זה כאילו תפוז שבקצה שלו יש עוד תפוז קטן.
הוא נעלם. אני חייב להגיד שאני לא רואה אותו בשווקים, ואני מסתובב המון המון בשווקים. אין אותו. כשאני הייתי ילד, היה אותו מלא. אני לא הכרתי אותו בתור תפוז, אלא בתור וושינגטון, שזה כאילו פרי אחר לגמרי. יש תפוז ויש וושינגטון כאילו.
כן.
והוא חמוד.
הוא מהמם. קודם כל, הוא גם טעים לאכילה. והוא גם סבבה למיץ.
התפוז הטבורי, למה יש לו את הטבור הזה?
בוא תסביר.
זה דבר, מה זה חמוד? התפוז הטבורי, את צריכים למצוא לו שם קצת יותר נחמד.
מוושינגטון.
כן, מוושינגטון, או מתפוז טבורי, זה שם כזה מאוד רפואי, כן. דעתי. תפוז פופיק.
אבל יש לו פופיק.
יש לו פופיק, יש לו פופיק, והפופיק הזה, זה התאום שלו.
זה כאילו תפוז בתוך תפוז.
זה תופעה שנקראת פרי דיפלואיד, זה אומר שנוצרו תאומים, תאום אחד לא התפתח, ונדבק ונטמע בתוך התאום השני, התאום שקרוב לגבעול הוא התאום הקטן, והקליפה עוטפת את שניהם, וזה נראה ממש כמו פופיק.
זה קורה גם בבני אדם.
למשל, תאומים סיאמיים זה סוג של תאומים דיפלואידים.
כן.
אבל זה מה זה חמוד, זה הבעיה מה. עם התפוז הזה, שזה מוטציה גנטית שנוצרה בערך לפני 200 שנה. ותפוזים, אנחנו נגלה בהמשך, לא מגדלים מזרעים. מגדלים אותם על ידי הרכבה. שמים צמח צעיר של תפוז על צמח של חושחש, נגיד. בגלל שהתפוז הזה הוא איזושהי מוטציה גנטית, אז כבר בערך 200 שנה משתמשים באותו אם תפוזית שהולידה את כל הצאצאים האלה, למעשה מבחינה גנטית, כל תפוז טבורי שאנחנו אוכלים היום, הוא אחד לאחד לאותו תפוז טבורי מלפני 200 שנה, וזה מעמיד את הזן הזה בסכנת הכחדה, אם יקרה באמת איזשהו משהו שיפגע ספציפית בזן הזה, אנחנו מדברים על זה די הרבה, וגם הוא לא יכול להתרבות בעצמו. זאת אומרת שאי אפשר לעשות זנים שלו, כיוון שזה אף פעם לא לוקחים זן כזה וזן כזה ומחברים ויוצא חדש, זה תמיד אותו זן.
מדהים. אז באמת, אז רק לסיים את הסדר, כי בחורה דידקטית אנוכי, אז אמרנו שאת התפוז המתוק, המצוי, יש את הטבורי, יש את תפוזי אדם, והמשפחה האחרונה זה התפוז המתוק חסר החמיצות. ככה הוא נקרא, תפוז חסר חומצה. הוא לא חסר חומצה לחלוטין, אבל הרמות מאוד מאוד נמוכות, מה שהופך את זה לאחד התפוזים היותר מתוקים. אני פחות מכירה זנים של זה בישראל, אנחנו נדבר אחר כך עם מגדל, אז נשאל אולי אותו.
לא הזכרת את הברגמות. יש סיבה?
כן.
מה הסיבה?
משפחה אחרת?
לא תפוז.
לא תפוז.
אוקיי.
קוראים לו תפוז הברגמות, אבל נכון. הוא לא באמת תפוז.
אוקיי.
אנחנו נדבר על זה בהמשך.
אוקיי.
אז אלה בעצם הזנים. עשינו איזשהו סדר. חשוב רק עוד לומר בעצם שזה עצים ירוקי עד. הם נפלאים כשיש לך אותם בחצר. הם תמיד יש להם מלא עלים, גם בחורף, גם בקיץ. הם תמיד נותנים צל. אפשר גם לגזום אותם כך שיתנו צל.
הם גם מגה שורדים. כן. עצי תפוזים יכולים להגיע ל-80 שנה. יש גם עצים בודדים שמגיעים לכמה מאות שנה וממשיכים להפיק תפוזים.
כן.
זה אחד העצים היותר מניבים שיש.
עד סוף התוכנית אתה מאוהב בתפוזים. אני באה אליך הביתה, אתה תאהב אותם, לא בטוח שתרצה לאכול אותם.
אני מחבב את התפוז עצמו, אני אוהב.
כמוני וכמו טוטי מעריצה אותם, אבל בואו, לא החברים הכי טובים שלי.
אוקיי.
בוא תספר לי קצת, מאיפה מגיע תפוז לעולם?
אוי, תפוז, זה סיפור די מגניב. הסיפור שלנו מתחיל בערך לפני 10 מיליון שנים.
מה?
כן, עד כדי כך אחורה. מרגלות ההימלאיה, דמייני ערפל ככה, מונסונים טבעיים שמסתובבים אזור מאוד מאוד פרה, מצאו מאובנים של עלים של מינים של הדרים קדמוניים כאלה, הם כבר לא קיימים היום, אבל העלים האלה נמצאו, הם תיארכו אותם לבערך 10 מיליון שנה אחורה. מה שקרה בכל האזור הזה, התחיל איזשהו תהליך אקלימי, שהמונסונים הלכו ופחתו ונחלשו.
אוקיי.
וזה גרם להגירה של צמחים ובעלי חיים מהאזור הזה לאזורים אחרים. הרבה צמחים, הרבה פירות התפשטו ככה בעולם. למעשה גם התפוחים, גם הפרסקים שהגיעו מהאזור הזה, הלכו והתקדמו ככה יותר לכיווננו. ביניהם גם ההדר, אותו עץ הדר ראשוני. היו בערך 10 זנים של הדרים באותה תקופה. זה קורה כבר בערך לפני 4 מיליון שנה. הנדידה ההמונית הזאת גרמה לכך שהפרי הזה ועוד פירות אחרים באמת התחילו להגיע יותר לדרום אסיה, הגיעו גם לאוסטרליה. מה שאנחנו יודעים שהגידול החקלאי האמיתי של תפוזים התחיל בסין בערך לפני 4,000 שנה. אני מצאתי עדויות לתפוזים בכתובים הסינים כבר משנת 314 לפני הספירה. עכשיו, כמו שאמרנו בהתחלה, אין חיה כזאת תפוז. זה לא עץ שגדל בטבע, הוא לא קרה באופן טבעי. מה שקרה, באו החקלאים הסינים, לקחו את המנדרינה, לקחו את הפומלה, חיברו אותם ביחד. עשו בדיקה גנטית, זה די חמוד. ניתוח גנטי בדק את התפוזים וגילה שהפרופורציות היחסיות של המין של האבות בתפוז הם 42% פומלה ו-58% מנדרינה.
מקסים.
זה ממש חמוד, המנדרינה שם שולטת.
הוא באמת יותר דומה למרגרינה. כן, הוא יותר דומה למרגרינה. הוא יותר דומה למנדרינה גם בצבע וגם בגודל.
ובאמת כל הזנים של התפוזים יורדים מהצלב הזה של אותו פומלה ומנדרינה, וכל הזנים שאנחנו מכירים היום. אנחנו קופצים קצת קדימה בזמן, ומגיעים לבערך 100 העשירית. המורים הביאו את התפוז לספרד, גם לסיציליה הוא הגיע. הוא לא היה התפוז המתוק והנהדר שאנחנו מכירים היום, ולמעשה להגיע למצב שהוא שורה ונמצא בכל יבשת אירופה, וגם בכל שאר המדינות, זה קרה רק באזור המאה ה-16, כשסוחרים איטלקים ופורטוגזים הכניסו את עצי התפוז לאזור אגן הים התיכון. הוא היה פחות נפוץ כאן, היה יותר נפוץ באירופה, אבל אימצו אותו במהירות, האירופאים מאוד אהבו אותו, לואי ה-14 מאוד אהב אותו, עשה את הבוסטן.
הוא אהב הכל, הוא פשוט היה גרגרן שאין דברים כאלה.
לא, הוא פשוט אהב בוטניקה.
או אוכל.
או אוכל. הוא עשה את הבוסטן תפוזים הכי גדול באותה תקופה, בארמון ורסאי, קוראים לזה אגב אורנג'רי לבוסטן תפוזים.
ככה נקרא גם מוזיאון בפריז.
על שמו. והוא היה עד כדי כך נחשב שהוא היה מפזר בקערות כסף גדולות בארמון, שתילים של תפוזים בכל הארמון שלו. וזהו, כריסטופר קולומבוס ידידנו היקר.
די, תוכנית אחת בלעדיו, אפשר, אתה יודע, עכשיו, לא רק, לא, עכשיו הייתי בצימר עם עמרי ליום הולדת, מגיע לצימר, עולה לחדר, איך קוראים לחדר?
כריסטופר קולומבוס.
כריסטופר קולומבוס. מה,
גילה אני, את החדר.
אני באקו, למה אני צריכה את כריסטופר גם שם, רודף אותי.
אוקיי. אבל אין מה לעשות, הוא הביא אותו לאזור מרכז אמריקה, ומשלחות שהגיעו אחריו הביאו אותו לדרום אמריקה, וככה התפוז שלנו השתלט על העולם. כמו שאמרתי, בגלל העושר שלו גם בוויטמין C, אז הימאים הביאו ערמות ממנו, זה היה מאוד מאוד נכון בשבילהם להסתובב עם תפוזים, ובאמת להפיץ אותו בכל האזורים האלה. וזהו, זה ההיסטוריה של התפוז.
אז בוא נספר לך קצת מה אולי עבר עליו פה בישראל.
כן, איך הוא נהיה באמת הג'אפה אורנג' הזה שאנחנו עפים עליו?
אז באמת התפוזים הגיעו לישראל בשלב יחסית מאוחר. פירות הדר הראשונים שהגיעו לארץ היו בכלל האתרוגים שהגיעו ביוזמת הפרסים בתקופה שהם שלטו פה במזרח התיכון, אבל ההתחלה של חקלאות התפוזים בישראל היא רק ב-1855, במאה ה-19. משה מונטיפיורי רוכש מערב של יפו, יהודה מרגוזה. איך אני אוהבת רחובות.
כן.
שפתאום תואר, מרגוזה היה הרב הראשי של יפו, עכשיו אני יודעת. Okay. אז הוא רכש ממנו פרדס שסמוך לנחל הילון, ודי מוסררה, שנים אחר כך קמה שם שכונת מונטיפיורי. תואר פרדס הדרים העברי הראשון בישראל ניתן לפרדס שניתה ליד הכפר הערבי סומייל. איפה היה הכפר הערבי סומייל?
איפה?
בדיוק איפה שנמצא היום, בניין עיריית תל אביב.
ברצינות.
שמה מטורף בזה?
את גרה ליד זה.
שאני גרה בפרדס, אני עדיין גרה בפרדס. אין, אין, זה רודף אותי. עכשיו, את הפרדס הזה נטע דוד פלמן, והאלמנה שלו היא בעצם חלוצת הפרדסנות העברית, היא טיפחה את הפרדס הזה ונהיה פרדס ענק בלב תל אביב, הוא הסתרע על כל האזור שהיום הוא אבן גבירול, פרישמן, שלמה המלך וארלוזורוב, מה שמסביר אגב למה בערך מול הבית שלי יש רחוב שקוראים לו הפרדס. אבל זה מה שנשאר ממנו.
זה מה שנשאר.
רחוב. בשנות ה-70 של המאה ה-19, אנחנו מדברים עוד לפני העלייה הראשונה בכלל, רוב התפוזים שמגדלים בישראל בכלל הולכים לייצוא באותה תקופה. שליחיו של הברון רוטשילד מתחילים כאן לקראת סוף המאה ה-19 לטעת פרדסים. אנשי העלייה השנייה עובדים בפרדסים. אפילו רחל המשוררת עבדה בפרדס ברחובות. כן. Okay. היא אומרת שזו הייתה שנה המאושרת של חייה.
אוקיי.
Okay. אבל בסוף החליטה לעזוב לכנרת. רחובות, גם העצמת פרדסים, הפרדס הראשון בה ניתה ב-1904. אגב, עד היום יש שם את מוזיאון הפרדסנות, אפשר לקחת את הילדים.
עדיין יש פרדסים ברחובות לדעתי, לא?
מעט, אבל יש שם מוזיאון.
אוקיי.
Okay. שוק התפוזים פורח כאן בימי המנדט הבריטי. אנחנו מדברים על זה שממש ערב מלחמת העולם השנייה, חמישית מהיישוב היהודי בישראל עוסק בפרדסים, וזה הולך וגדל. עשי? שנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, ישראל הייתה אז מעצמת תפוזים. הגענו לשיא של 460 אלף דונם פרדסים בישראל, ואז נהיה משבר. היה משבר מאוד מאוד גדול. שיא המשבר היה בתחילת שנות ה-2000, בשנות המילניום. בבת אחת, כאילו, הפרדסים מצטמצמים בשני שליש לרק ל-160 אלף דונם.
כן.
כאילו, מתחילים למכור את השטחים של הפרדסים לטובת בניינים. אז נעקרו המון המון פרדסים. אבל בשנים האחרונות יש איזושהי חזרה. כלומר, אנחנו רואים נטיעה חוזרת של עצי הדר, לאו דווקא אותם עצי הדר שנעקרו לפני כ-20 שנה. היקף הנטיעות גדל מדי שנה, והיום אנחנו כבר מדברים על בערך 200 אלף דונם פרדסים בישראל, וזה מספר הולך וגדל.
עדיין בערך 35-40% ממה שהיה פה
כן,
אז.
כן.
זה הרבה פחות טוב. אפרת, כן. תודה רבה על הסקירה המאוד מעניינת הזאת. זה באמת מסקרן מה קרה לתפוזים פה.
והאמת שגרוני ניחר.
כן. אז בואי באמת נעשה הפסקת קפה, נשתה קפה, ואני אספר לך קצת על קפה וקיימות. וזה די מצחיק שאני מספר לך, אפרת אנזל, מלכת הקיימות, על קפה וקיימות.
אבל אני אקשיב.
כן.
הפינה הפסקת קפה מוגשת בחסות השותפים שלנו לדרך, קפה אליט. בבקשה, לוקסי, דבר איתי על קפה. קפה וקיימות.
קפה וקיימות.
אנחנו בפרק... אגב בסיאו של חודש הקיימות, קצת אחרי יום צמצום בזבוז מזון.
זה בדיוק הזמן לדבר על זה. כן. וגם בפרק הקודם של יום האישה, דיברנו על נשים וקפה. ואיך בקפה אליט מעודדים נשים במדינות שמייצרות קפה, ללמוד ולהתקדם בתחום, ולקבל עוד ידע שעוזר להם לבסס את המעמד שלהם, נכון? שבוע שעבר גם דיברתי עם אבישה על קפה ועל המונח fair trade.
סחר הוגן.
בדיוק, סחר הוגן בתעשיית הקפה הוא חזק מאוד, המודעות אליו מאוד גדולה.
ובצדק, גידול קפה מתקיים בעיקר במדינות עולם שלישי.
נכון.
שבהם ניצול כוח אדם זול הוא דבר מאוד מטריד.
אז למעשה, גם ה-fair trade וגם קידום של נשים בעולם הקפה, וגם בכלל היסודות שעליהם נשענת התוכנית שלנו, זה יסודות הקיימות. עכשיו, לדעתי יש הרבה מאזינים, שמכירים את המונח קיימות ושומעים אותנו, מפמפמים אותו, אבל מעבר למחזור וצימבום ומקומי ועונתי, לא כל כך יודעים מה אומר כל עולם הקיימות.
מוזמנים לבוא להרצאה שלי, אני עושה שם סדר בכל עולם הקיימות.
בואו ניתן קצת לצופים שלנו את אבני היסוד של הקיימות ואיך הם מתקיימים בעולם הקפה. בעיקר בחברות שרוצות לדאוג קצת מעבר לעשיית רווח.
בעולם הקיימות אנחנו זוכרים שמעבר לדאגה לסביבה, אנחנו חייבים לדאוג לחברה. כלומר, אחד מיסודות הקיימות זה בסופו של דבר לדאוג למין האנושי. זה שהוא יעבוד את השעות הנאותות, ושיקבל שכר מלא על עמלו, ושהקרקע שלו הוא יוכל לעבוד אותה בצורה נאותה, ולשמור עליה גם לדורות הבאים, כדי להבטיח את הקיום גם של הדורות הבאים.
נכון, וזה מתחבר לנושא שדיברנו עליו שבוע שעבר, נשים בעולם הקפה, כל ההיבט החברתי הזה של זכויות שוות למגדר, לדעת, תנאים פיזיים, זה שהם שולחים את הילדים של המגדלות לבתי ספר, כדי שיקבלו חינוך. הנושא הנוסף, מחשבה על הסביבה מעבר לגידול של הקפה, לדאוג שבאמת, הסביבה שלנו תמשיך להתקיים גם אחרי שנקטוף את הקפה. כל מיני רעיונות כמו שיפור מגוון ביולוגי, שאנחנו גם מדברים עליו עכשיו בפרק התפוז, כמה זה חשוב, הגנה על צמחייה מקומית, פגיעה באזורי גידול של בעלי חיים, חומרי הדברה, שימור של קרקע, ניהול mm-hmm. נכון של מי שופכין, כל אלה. והנושא mm-hmm. השלישי, ואולי זה שהכי פחות קופץ לנו לתודעה שמדברים על קיימות, הוא הממד הכלכלי. אנשים מאוד קשה להם, לחבר בכלל בין הרעיון הכלכלי לבין הרעיון הטהור כביכול של קיימות. אנחנו לא רוצים להתלכלך, זה כל כך נכון, זה כל כך לטובת העולם, לטובת הילדים שלנו, אנחנו לא רוצים להרבב שם כסף.
אז זהו, שכסף חייב להיות מעורבב שם. כלומר, שלושת היסודות הקיימות זה סביבה, חברה וכלכלה. כל הסיפור הזה של קיימות חייב גם בסופו של דבר לעלות לנו פחות. וזה באמת נכון, כשאתה באמת חי חיים יותר מקיימים, אתה בסופו של דבר אתה גם חוסך כסף, זה גם יותר יעיל. כי אם אתה קונה ישירות מחקלאים, יש לך פחות מטווחים בדרך, החקלאי מרוויח הרבה יותר, והוא מסתכר כפי שהוא ראוי להסתכר, וגם יכול להחזיר את התשומות האלה לקרקע, בגלל שהוא לא נלחם על החיים שלו כל יום ויום. אז קיימות היא win-win situation, אני חושבת שזה הסלוגן שצריך להדביק לה.
הרעיון הגדול שעומד מאחורי כל זה, שלנו כצרכנים, יש הכי הרבה כוח להשקיע עוד רגע אחד של מחשבה, במוצרים שאנחנו קונים הביתה, לדעת מי עומד מאחוריהם, ומה הם עושים בשביל הסביבה, בשביל המגדלים, בשביל החברה, בשביל הכלכלה. אז כשאנחנו קונים את הקפה שלנו, וכולם כמעט קונים קפה הביתה, אז לנו יש את הכוח לבחור באנשים שתורמים גם לחברה ולא רק לכיס הכלכלי שלהם. ואז אנחנו עושים עוד צעד קטן לטובת הסביבה.
זה מה שהכי חשוב בקיימות, לזכור שזה לא מושג גדול וארטילאי, זה הרבה צעדים קטנים שאפשר לעשות למען עולם טוב יותר, ואפילו הבחירה בלקנות גזר ישירות מהחקלאי ולא מהסופר, או לחילופין לבחור קפה ממקום שדואג לסחר הוגן, או מקום שלא דואג לסחר הוגן, זה צעד אחד נוסף קטן שאנחנו יכולים לעשות כדי לעודד עולם מקיים יותר. לוקסי!
אהבת?
ריגשת.
ריגשת.
בוודאי שריגשת.
פינה שמוקדשת כולה אלייך.
כן, לא יודעת איך זה קרה, היא כולי מופתעת, מהמם. טוב, ועודי מתרגשת, אני ארגש אותך קצת יותר.
מקור השם, בבקשה, אפרת. אני רוצה לדעת, מאיפה הגיעה המילה תפוז? הדבר האחד שאני יודע עליו, שזה תפוח זהב. אבל איך זה נהיה ככה אלכם הזה? תסבירי לי.
טוב, אז ככה. עוד לפני התפוז, אני אתחיל במילה פרדס, שכבר העלינו אותה כאן, דיברנו עליה בפרק התפוחים, אבל מילה אחת, המילה פרדס זה בכלל מילה שמגיעה מפרסית, שמשמעות שלה היא בוסטן, גן של עצי פרי מגודר. המילה פרדס הוא שאלה לאנגלית, והיא מקור השם?
Paradise.
Paradise.
גן עדן.
גן עדן. שזה באמת מדהים, כי גן עדן באמת היה בוסטן של עצי פרי. ויכול להיות שאיפשהו בתודעה הישראלית, זה מחבר אותנו, את המילה פרדס שלנו, לגן עדן. נקודה למחשבה.
Okay.
אז באמת תפוז. אז באמת תחילת גידול התפוזים בישראל, קוראים לזה תפוח זהב. תפוח זהב זה השם שהיה מקובל באותם ימים, שהוא מגיע מפסוק מספר משלי. תפוחי זהב במסקיות כסף. ואז בשנת 1932, מגיע הבלשן יצחק אבינרי, והוא אומר, בואו נשנה את זה, לא נקרא לזה יותר תפוח זהב, אלא ראשי תיבות. תפוז.
הרבה יותר נוח.
מאוד נוח, מאוד יעיל. עכשיו, אנחנו מכירים מילים בעברית שמורכבות משתי מילים אחרות.
כמו?
למשל, צלמוות.
אוקיי.
רמזור.
אוקיי.
רמז אור. אריאל, האריה של האל. אנחנו מכירים כל מיני מילים כאלה, אנחנו לא מכירים בעברית מילים שהן ראשי תיבות. וכמה התנגדות מאוד מאוד חריפה למילה הזאת. ממש מדקדקים וכל מיני בלשנים אמרו, החידוש הזה לא יקרה, לא בבית ספרנו. אפילו שאול צ'רניחובסקי אמר על המילה תפוז שזה בולשוויקי, שבולשוויזם בשפה. כך, עד כדי ככה התנגדות את ה...
מה שנקרא היום שמאלנים.
כן, ואבינרי אומר כזה דבר, סליחה חמודים, יש את המילה תנור, שמגיעה מנור, מניצוץ ותוספת תא. גם התפוז, בגלל שזה בעצם פז, התפוז הוא פז, הוא זרחני וזוהר. הוויכוח הזה לא רלוונטי. בסופו של דבר, המציאות... היא שקובעת, והמילה הזאת תפסה, וכל האירורים האלה נשכחו והיו, והמילה תפוז היא זו שנשארה איתנו. אבל המילה תפוז יש עוד כל מיני דברים נורא מעניינים בשפות אחרות, וזה הזדמנות להזכיר אותם.
אוקיי.
קודם כל אמרנו שהתפוז מגיע במקור מאזור סין, ואנחנו רואים לזה ביטוי בשפות אחרות, למשל שבגרמנית קוראים לזה אפל סין, כאילו תפוח סיני, גם בהולנדית, צ'יינה אפל, וגם השם המדעי של התפוז זה סיטרוס סינסיס.
סינסיס סיני.
האדר, הסיני בעצם. באנגלית, צרפתית, ספרדית, גם הנקודה מאוד מאוד מעניינת. בסנסקריט יש מילה שנקראת נרנג'ה, והיא מתארת תפוז. הפירוש של המילה נרנג'ה זה ריחני.
ארומטי.
כן. מהודו, התפוזים נודדים לפרס, והסוחרים הערביים מביאים את התפוזים לספרד, ועד היום נרנג'ה, ככה כותבים, אבל אומרים נרנחה, זה תפוז בספרדית.
יפה.
הצרפתים הופכים את זה לאורנג' והאנגלים מקבלים את האורנג'. מה עוד מעניין מאוד?
כן.
שהפורטוגזים שהביאו את התפוזים למזרח התיכון, אל הערבים,
כן.
גרמו לזה שהערבים קוראים לתפוז בורטוגל, פורטוגל.
זה
כי
ממש.
כי בקוחו בפורטוגל. וזה עד היום השם הערבי של התפוז.
בורטוגל.
בורטוגל. מהמם. אין, זה נדודי השפה.
את מתה על זה. מתה, מתה.
לא, בקטנה, זה לא עושה לי את זה בכלל. ממש לא. תגיד, אבל אם כבר באמת דיברנו על נדידת התפוזים בעולם, אולי תרצה לספר, האם אנחנו עדיין מייצאים תפוזים? ולאן? מה, האם אנחנו מייבאים תפוזים? ומאיפה?
תשמחי לשמוע שישראל לא מייבא תפוזים.
מאוד שמחה. כלומר, כל תפוז שאני הולכת לסופר הוא ישראלי?
תפוז ישראלי. אנחנו מגדלים פה את התפוזים שלנו, את אותו שמוטי חמוד, אותו ג'אפה אורנג' שנפוץ בכל העולם, ברמות הרבה פחות גדולות ממה שהיה פעם, כמו שאמרת. אבל באמת, אנחנו רק מייצאים ולא מייבאים. הייצוא שלנו הוא לא גדול, ועכשיו התחיל איזשהו ייצוא של תפוזים ליפן. למעשה, ישראל ייצאה תפוזים ליפן, ואז בשנות ה-80 כל הנושא הזה קצת דאח, עם כל צמצום שיווק התפוזים. אבל היא ממש השנה התחיל משלוח חדש של תפוזי שמוטי שיצא ליפן, והמשלוח הזה הוא חלק מהזמנה מאוד מאוד גדולה של תפוזים, שאמורים להתחיל איזשהו תהליך של שיווק קבוע, ייצוא קבוע של תפוזים לאזורים האלה.
אם הם יודעים מה טוב, הם ירצו את זה כל הזמן. אין על השמוטי. אגב, קטע מטורף עם השמוטי. לפני התוכנית פתחתי את הלרוס גסטרונומיק בערך תפוז, ומה גיליתי שם?
מה?
יש שם תמונות ואת כל הזנים. השמוטי שאנחנו כל כך עפים עליו, בכלל לא נמצא שם.
כאילו, מה זאת אומרת?
מוזכרים שם הרבה יותר זני תפוזים, כאילו ממה שאני הזכרתי עד עכשיו. כן. שם ממש 16 זני תפוזים. השמוטי הוא לא אחד מהם. כלומר, זה שאצלנו כל כך חשוב, הוא כנראה גם ברמה הרגשית, לא הופך אותו למשהו שעל הרוס גסטרונומיק הכניס אליו לספר.
בכל זאת אנחנו מדינה קטנה מאוד.
אבל זה...
בעינינו אנחנו הכי גדולים בעולם, אבל קטנים מאוד.
כן.
אז באמת כל היצוא הזה זה דבר די חדש שמתחיל להתפתח. זה בגלל נזקי קרה שקרה בקליפורניה, וקליפורניה הייתה מייצאת מאוד גדולה ליפן של תפוזים. אבל בואי נדבר שנייה על איך מגדלים בכלל את הצמח המדהים הזה. כמו שאמרנו, תפוז זה אחד העצים הכי עמידים שיש. הוא גם גדל לגבעים עצומים, אנחנו קוטמים אותו בדרך כלל ב-4 מטר, אבל יש עצים שגדלים פרה, יכולים להגיע גם ל-15 מטר.
15 מטר?
כן, זה בניין וואו. של 3 קומות, זה עצום, וגם כל שיטת ריבוי התפוזים מבוסס באמת על כך שלוקחים ענף של תפוז, לוקחים גזע של פרי יותר עמיד, למשל חושחש, כמו שאמרתי, חותכים את שניהם, מחברים אותם, מדביקים אותם אחד לשני, ונותנים להם לצמוח ביחד.
עשית תנועת סלוטייפ ביד, מה, תופסים אותם עם סלוטייפ?
זה לא סלוטייפ, יש חומר מיוחד, זה כמו איזולירבנד כזה.
אני לא מצליחה להבין, אבל מה, הם מתחברים?
הם מתחברים לגמרי, תחשבי שהיו קורטים לי את היד, קורטים לך את היד, לוקחים את היד שלי, שמים עלייך, חוטפים את זה בסלוטייפ, ואחרי זמן קצר מאוד, הייתי יכולה להשתמש ביד חופשי.
הוא רוצה את שמאל?
למה? את פחות אוהבת אותה?
היא יכולה לנשור לי מחר, ואני לא ידע מזה, אני לא יודעת לעשות כלום ביד שמאל.
אני, אגב, אם הייתי לוקח יד שלך ומדביק אותה אליי, הייתי מדביק אותה הפוך.
למה?
כדי שהיא תפנה לגב שלי, והייתי כל היום מתגרד בגב.
אתה יודע שיש לי נקודה באמצע הגב, שאני לא יכולה להגיע אליה?
כן, בגלל זה אני רוצה את היד שלך הפוכה. אבל בוא נדבר רגע עם מגדל רציני, מישהו שבאמת מתעסק בכל הזנים המיוחדים של התפוזים, שספר לנו איך עושים את זה באמת.
ושמחה, בוא נתקשר לגל אלון ממשפחת אלון, הידוע גם בכינויה, משפחת לימון.
אלון לימון. הלו.
הלו.
שלום.
אהלן חברים, צהריים טובים.
שלום, שלום, אנחנו נציג אותך. איתנו עכשיו על הקו גל אלון, שהוא גם מנכ"ל קבוצת תייזו, אבל גם יזם עסקי, בן למשפחת חקלאים ותיקה של כמה דורות שמתמחים באדרים, בגידול אדרים. כמה דורות אתם מגדלים אדרים?
דור שלישי, רביעי. הסבא של האבא ב-1908 שתל את העץ הראשון.
וואו, 112 שנים.
חזק, כן.
וזה עצים שעדיין קיימים?
תראי, בגדול לא, התחלפו שם הרבה מאוד זנים עם השנים, למרות שכשאני מסתכל אחורה, אז מה שנשתל אז, היה כל מיני אדרים ניסיוניים, אני מכיר את הכל רק מסיפורים, כן, גם אבא שלי מכיר את הסיפורים של ההתחלה, למרות שיש מין מגמה כזאת עכשיו לחזור אחורה לזנים די עתיקים, בטח באדרים, אבל הזנים הראשונים שנשתלו, אין לי שמץ של מושג איך קראו להם ומה הם היו בסופו של דבר, אבל זה היה זנים מסוימים של קלמנטינות או מנדרינות או
וואו.
משהו בסגנון הזה.
אמרת שיש עכשיו איזושהי תקומה לזנים של פעם? מה, יש חזרה? זה התרפקות נוסטלגית, או פשוט הבינו שזה היה נורא טעים?
זה מתחיל ונגמר בטעם, ובפשטות הגידול. אני סתם, אני אתן דוגמה, אם אנחנו הולכים על עולם התפוזים, אז מדינת ישראל פיתחה לפני משהו כמו שנתיים, שלוש, תפוז אדום, אוקיי? לא דם, אדום. התפוז אדום הזה קוראים לו קרה קרה. תפוז ש... ניסו לפתח במשך הרבה מאוד שנים, וכשהצליחו מדינות באירופה, כמו אנגליה, עטו על התפוז הזה ונורא רצו אותו.
למה?
כשסוחטים את התפוז, הם מקבלים מין גוון ורדרד. וכשאני אומר שחוזרים אחורה, אני נותן את הדוגמה של התפוז הזה, כי בסופו של דבר, מה שכולם מחפשים זה את התפוז ולנסיה, תפוז אדם, אוקיי? לא אדום, אדם, שאפילו שפותחים אותו טרום הבשלות שלו, החלקים בפנים הם כמו דם, מה שנקרא צבע של רימון, כהה, וזה זן שכבר מאוד מאוד קשה למצוא אותו. אז אם אנחנו מדברים על חזרה לזנים היסטוריים, אז הקרה קרה הוא נורא יפה מבחוץ, והוא גדול וקל לקלף אותו, ויש בו מעט גרעינים, אבל הטעם שלו הוא לא איי-איי-איי.
כי בסוף זה באמת מבחן הטעם, נכון?
תמיד הטעם סובל. כשמתחילים לשחק יותר מדי,
כן.
אז תמיד לנוחות הגידול ועמידות העץ וחיי המדף, תמיד הטעם סובל בסוף.
יכול להיות שבגלל שכשהוא ממש טעים, אז באים יותר מזיקים, גם הם רוצים לאכול אותו.
יכול להיות.
הכל הגיוני, אז אם מדברים על חזרה לזנים היסטוריים, אז הוולנסיה שהוא תפוז, שמכירים אותו היום מעט במדינת ישראל, בעולם לדעתי כבר אין כל כך, זה תפוז שהקליפה שלו דקה, ומי שינסה לקלף אותו לא יצליח.
כן. ממש.
הוא בעיקר מועד לסחיטה ובעיקר טעים.
אני כל הזמן שבת כאן בשקט ורוצה להגיד, אבל השמותי, השמותי, אין דבר יותר נוח לכילוף מהשמותי.
בדיוק.
אין, זה הילדות בדיוק. שלי, זה תפוז שאימא שלי הייתה קוטמת לו את הראש וחורצת חריצים בצורת בדיוק. זה, ואני הייתי מגיעה לבית ספר וקולפת בשנייה.
בדיוק, אבל נכון, השמותי הוא התפוז הנמכר ביותר היום בארץ. הוא קל לכילוף, הרבה מגלי הדרים בדגש על תפוזים, הורידו מהגזע זנים ישנים וניסו לעשות חיבורים והרכבות של זנים חדשים. אז גם השמותי עדיין סובל מזה שאין הרבה, אבל מהתפוזים ההיסטוריים הוא זה ששרד יותר את כל השינויים. Mm-hmm. אם מדברים על זני תפוזים מיוחדים, אז אני חושב שהשיאים מבחינתנו היה להצליח לגדל את תפוז הברגמות.
מה שאנחנו קוראים לו ברגמות בטעות.
נכון, מכניסים את הטט של הסוף. באנגלית זה מסתיים עם טי, לא מדגישים אותה. ממנו עושים את הארל גריי. אין אפטר שייב, בוסם, שלא משתמשים באיזושהי תמצית מרוכזת שקשורה בברגמו, בעצם זה נפוץ כמעט בכל אפטרשייב, בכל בוסם.
כן, איפה שייך בעולם התפוזים? כלומר, יש לנו את המשפחה של הטבוריים, ואת משפחת הדם, ואת האלה. הוא קרוב משפחה של מה, הברגמות?
אז מאוד קשה להגיד, ברגמו הוא עץ די עצלן, מה שנקרא, אם נשווה את זה לבני אדם. מה זאת אומרת עצלן? אפשר לשתול, סתם לדוגמה, 500 עצים של ברגמו, ולידם 500 עצים לדוגמה של שמותי, ואחרי 3 שנים, 500 עצים של השמותי יניבו משהו כמו 20-25 קילוגרם לעץ,
כן.
והברגמו לא בטוח יניב. מתוך אותם 500 עצים יכולים להניב 100.
וואו.
אחרי שנים. ואחרי שנים יניבו עוד 100. ויהיו כאלה שלא יניבו, לא יניבו.
וואו.
הוא החזיק רק בקלבריה באיטליה, עד היום צמחים בגידול הברגמות, אנחנו מהבודדים מחוץ לאיטליה שמצליחים לגדל את הברגמו באופן סדור.
ולא מתייאשים.
לא, לא מתייאשים. הברגמו לא הרבה שפים יודעים גם בסופו של דבר מה לעשות עם תפוז הברגמו. אני יכול לתת דוגמה את יובל בנריה ושפים נוספים שכן מכירים את המוצר הזה ויודעים קצת איך להתעסק איתו, אם זה קינוחים, אם זה כל מיני שימוש בקליפה.
כן, כדאי. כדאי להשתמש גם בקליפה, אם כל כך במאמץ מושקע בגידול, לפחות לא לזרוק את זה לפח.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז מה שאנחנו הצלחנו לעשות עכשיו עם הברגמו, יצרנו בירה. היא כרגע נמצאת בשלבים אחרונים של הכנה, אבל
אוי, זה מגניב.
בירה?
כן, אוקיי. כן, כן, כן.
עוד משקה לערימת האלכוהול שמיוצר מהדרים.
נהדר.
כן.
מזמקסים.
כן, כן.
רגע, אז איזה עוד זנים אתם מגדלים של תפוזים, חוץ מהברגמו?
תראי, אנחנו מגדלים את הוולנסיה, פרי שנועד בעיקרו למיץ. השפים אוהבים לעשות מהדבר הזה כל מיני סשימים למיניהם.
אוקיי.
והתפוז דם, הוולנסיה דם, שהוא גם כן לא פשוט לגידול. במדינת ישראל, נכון לרגע זה, העדרים סובלים. סובלים מזה שהרבה חקלאים מצמצמים את הגידולים שלהם, ותפוזים אפשר למצוא טריים מהעץ, איפשהו בין אוקטובר, נובמבר, עד אפריל, מי שמצליח למשוך עד הקצה, שער השנה זה מגיע ממקררים, והזנים, תראו, יש הרבה זנים, אפשר לדבר על הטבורי ועל הניול, הם בסופו של דבר יחסית נורא דומים אחד לשני, כשהשוני הוא בעיקר בזנים של הוולנסיה, שהם מאוד מתוקים, קשים לקילוף, לא ידידותיים לאכילה, אלא בעיקר לסחיטה, וכמובן הברגמו, שהוא תפוז די מיוחד.
יש לי שאלה חשובה, אבל אם אולי תוכל לשפוך קצת אור על, מקודם דיברנו באמת על העניין של למה היו כאן כל כך הרבה פרדסים, ולמה כיום נותרנו בערך 30-40% מתעשיית התפוז שהייתה פה. מה קרה?
תראי, לפני 10 שנים היו במדינת ישראל קרוב ל-40,000 מגדלי הדרים. אנחנו היום מדברים על קרוב ל-18,000, זאת אומרת, מגרדים את ה-18,000 מלמטה. ב-10 שנים הענף הזה הצטמצם בחצי. אני יכול לספר שבאמצע שנות ה-90, כשאנחנו היינו מגדלים גדולים של הדרים, מדינת ישראל לא הצליחה לתמוך בשנות בצורת, אם אני לא טועה, רפול היה אז שר החקלאות, והרבה מאוד חקלאים בשנות ה-90 קיבלו מענק מהמדינה תמורת השמדת השטח. אז אני זוכר בתור ילד שהיו לנו הרבה מאוד קשיים מול הבנקים, פתאום אין מים, והפרדסים מתייבשים, ואין גם הכנסות, ואין ממה לחיות, אז אני זוכר ימים מאוד מאוד קשים של המשפחה, ואת אבא שלי נלחם בשיניים לא לייבש את האדמות. תבינו, אם היו לנו סתם לדוגמה 20,000 עצים, אז באה המדינה ואמרה, אם אתה תעקור עץ מהשורש, תקבל על כל עקירה 50 שקלים.
וואו.
תכפילו 20,000 עצים ב-50 שקלים, חקלאים מתעשרים. ואם היה לנו הקצאה של קוב מים, עשרות אלפי קוב מים מחברת מקורות, שהם התחייבו לספק לנו מים, אז באה חברת מקורות דרך המדינה, ואמרה, תשמעו, אין מים לספק. תחזירו למדינה את הקצאת הקובים, ועל כל קוב תקבלו עוד עשרות שקלים.
וואו.
פתאום חקלאי בשנות ה-90, שהיה חייב לבנקים המון כסף, הלך ויבש והוריד, והתחייב לא לחזור להתעסק בחקלאות. והרבה מאוד הפכו את השטחים שלהם למחסנים לוגיסטיים, כלולים, ועברו לתחומים אחרים, אז המכה, נקרא לזה יותר חזקה, קרתה. בשנים האחרונות זה חוזר בכל מיני תורות. פעם אחת זה חוזר דרך זה שהמדינה לא מקצה עובדים זרים לטובת חקלאות, ולצערי אף ישראלי, ואני באמת מעודד ומחפש כל הזמן, לא סס לקום בבוקר ב-5 ולבוא לעבוד את האדמה.
כן.
זה לא איזה משהו שהוא מתחברים אליו.
כן, עבודה קשה, עבודה פיזית.
כן, אם שואלים את האח שלי או את האבא שלי, אז הם, אם תתני להם לעבוד כמוני במשרד, הם ימותו. הם צריכים את האדמה, ואין להם כוח לדבר עם אף אחד, אין להם לדבר לתפוזים ולקלמנטינו וללימונים, רק לא לבני אדם, הם חושבים שאני זה שעובד עבודה קשה. זה ממשיך בחוסר בהקצאות, זה ממשיך בכל מיני תחומים כמו הפלפלים שמתחיל כל מיני יבוא מקביל, או סגירות של מדינות שרוסיה החליטה בעקבות איקס שהם סוגרים שוק מסוים.
מדהים.
אז השוק של החקלאות סובל מאוד, ובשנים האחרונות זה בעיקר מזג האוויר. יכול לספר לכם שעד שאנחנו הקמנו עם עלי עלי את חברת עלי הביתה, אנחנו נשענו בעיקר על היצוא.
כן.
יצוא זה אומר שכל השנה אנחנו עובדים, מגדלים, ובמשך חודש וחצי אנחנו קוטפים את כל היבול ומוצאים את זה למדינות באירופה. ינואר, פברואר זה שיא יצוא האדרים בישראל. באירופה אין קליפים, אף אחד לא שולח לאירופה קליפים בתקופה הזו, ומדינת ישראל מסגשגת. ואז בדצמבר פתאום משום מקום, ברד קיצוני, קרה שמגיעה ושוטפת את השטח, ושלושה ימים אחרי מאות טונות של פרי, פשוט נכחד.
וואו.
נכחד, כי מזג האוויר הולך ומקצין ומקצין, ובמשך שנים החקלאות סובלת מחוסר יציבות, אבל אין ספק שהדרים הוא תחום שחוטף מאוד חזק בראש.
אתה מבין, ואז מגיעה מגפה כמו הקורונה, ועוד שנייה הסגרו כאן את כל הגבולות גם ליבוא, ואז מדינת ישראל תבין כמה שהחוסן המדיני שלה תמון בחקלאות בסוף.
אז יש לנו בפרדסים מין אזור כזה,
כן.
שאבא שלי אמר לי, וסבא שלי אמר לו, שיום אחד לא יהיה מה לאכול בישראל. יום אחד לא יהיה מה לאכול. אתם תהיו בפרדסים, ויהיה לכם קלמנטינו, ויהיה לכם תפוזים, ויהיה לכם אבוקדו, ויהיה לכם מסבט טיבול.
נכון.
ואתם תחיו פה ותאכלו ממה שאתם מגדים, ואני לא צוחק.
אני מסכימה איתו לגמרי, ואני אזכור את זה ביום שכאילו שלא יהיה שום דבר בחנויות.
תלכי אליו ותאכלי לו את כל ה...
את כל האבוקדו, את כל הסבים, את כל התפוזים והקלמנטינות.
חי, בואי שלא נגיע לזה, איזה תרחישי מים קורים כרגע, שלא נדע.
חס וחלילה.
גל אלון, תודה רבה.
תודה רבה רבה.
בשמחה גדולה, חברים.
תודה.
שיהיה יום טוב, ביי.
ביי.
יום טוב, להתראות, ביי ביי.
טוב, זה היה מאוד, מאוד מרתק בעיניי. שאתה יודע, תמיד בתוכנית אנחנו מדברים על בריאות, אבל דווקא פה, היום בתוכנית, לא בא לי. כאילו, אנחנו יודעים שתפוזים זה בריא. זה ממש ממש בריא. זה מפוצץ ויטמין C. ויש תפוזי אדם שיש בהם את נוגד החמצון הנוסף הזה של הפירות הסגולים ורודים. אנטוציאנין, נוגד חמצון מאוד מאוד חזק. ובכך אפשר לסכם את עניין הבריאות. יש כל כך הרבה מה להגיד שתעזוב. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף בעניין הבריאות, שאפשר להמשיך הלאה.
אני אוהב את העובדה שתפוז מופיע בהרבה תרופות סבתא.
וואלה.
כן. יש את הקטע הזה של הגנה מהקיצות יתושים. לא. נקרא את זה, שמורחים את הקליפה על האור, וזה אמור לדחות כל מיני מזיקים כאלה.
לא, לא מכירה.
כן, זה תרופת סבתא כזאת. סבתא שלי הייתה משתמשת בה. פעם, בכלל, היו אומרים שאם מריחים תפוז, זה עוזר להפחית דיכאון. זה היה...
וואלה.
כן, אחד מהשימושים של התפוז.
שזה די מדהים. יש עוד משהו שאפשר לעשות עם תפוז לשיפור מצב רוח.
מה?
אלכוהול.
לשתות אותו.
לשתות אותו. וואו. כאילו חוץ ממיץ תפוזים, לא מעט אלכוהול מבוסס בסופו של דבר על תפוזים. בין אם זה משקעות במקור שלהם, יש תפוז כמו הגרן מריניה או הקואנטרו או הגליאני.
כל הליקרים, כן.
שזה ליקרים של תפוזים. ובין אם זה דרינקים שבהם מוסיפים תפוזים, למשל קלאסיקות כמו קמפארי תפוזים או סקרודרייבר, שזה בעצם וודקה תפוזים. שאגב, לקחת אלכוהול ולהוסיף לו תפוזים שנסחטו הרגע, זה עולם אחר.
לא עושים את זה במקומות, לא סוחטים בברים תפוזים במקום.
אז אני יכולה לספר לך שבבושוויק יש להם קמפרי תפוזים שהם סוחטים את התפוזים במקור, וגם עם החלק הלבן, עם הציפה הלבנה, ויוצרת ממש הקצפה של התפוז, וזה מגיע קמפרי תפוזים מריר יותר ממה שאנחנו רגילים, עם כמו שכבת כזאת, קצף כזאת, שנוצרת בגלל הקליפה הלבנה. ואני יכולה להגיד לך שכשאני מארחת בבית, אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות, זה ממש לשים את הוודקה וקמפארי, זה יכול גם להתאים עם ג'ין, ואני עושה הר של פירות הדר, בעיקר תפוזים, שמה מסחטת מיץ וכלי עם קרח, ופשוט אנשים סוחטים לעצמם את התפוזים.
עבודה קשה. הלמנים.
כלום, זה בדיוק שתי דקות, זה מסחטת מיץ כזאת, אתה יודע, עם...
מנוף.
עם מנוף. זה ליגה אחרת של טעם. זה כל כך, כל כך, כל כך טעים.
לנו יש את הסברה הישראלית, עוד יש את זה.
יש לך את זה בבית?
יש לי שניים.
יש לך סברה בבית?
יש לי שניים, אני אשלח לך תמונה היום.
תשלח לי דרינק, מה זה שולח לי זה?
זה גועל נפש, את לא אומרת שישלח לי דרינק, זה באמת גועל נפש.
אז למה אתה מחזיק את זה?
כי אני לא זורק אלכוהול.
מוצג היסטורי?
גם.
לך תדע מתי תצטרך את זה?
אני יכול להגיד לך ש...
זה אלכוהול אחרון בעולם.
מי שרכש אותו? נשארנו,
אתה אבישי ואלכוהול אחרון בעולם.
מי שרכש אותו זה אבא שלי, שנפטר ב-88.
אני לא מאמינה לך.
נשבע לך.
וואו. אוקיי.
מה עוד?
אם כבר אנחנו מדברים על דרינקים שמכילים תפוזים, אני חושבת שזה זמן מעולה לדבר על איזשהו דרינק שבשנים האחרונות ממש פרץ לחיים שלנו, וזה כל הנושא של הטוניק. ואחד המרכיבים העיקריים בטוניק זה עולם האדרים, ונראה לי הזדמנות מעולה לחשוף את את האמת מאחורי הטוניק. הסודות מאחורי הטוניק.
סודות הטוניק.
בוא נדבר עם נעמה שטרנליך, שהיא יצרנית טוניק ארטיזנלי, וזה הדברים יהיו טיפה יותר ברורים.
הלו.
הלו.
נעמה.
אין זהו. לוקסי.
שלום.
שלום בובר.
מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך?
מתוקונת.
מתוקונת.
את יודעת שהיא חלק משלישיית המתוקות? מתוקונת?
אני יודעת שיש את עידית פדידה.
ועדי לוי.
ועדי לוי.
שהיא מתוקונת, אבל נעמה היא החמוצונת, לא?
שאולי מרירונת.
מרירונת.
מעולה.
בגלל הטוניק.
לגמרי.
כן, ובטח שאולי
פה מקלפת אתרוגים. מקלפת אתרוגים? זה נהדר. תקשיב, אנחנו החלטנו שפרק התפוזים הוא פרק נהדר בשביל לפתוח צוהר למשהו שאנשים כל הזמן שומעים מסביב, כאילו את המילה טוניק, הוא נהיה נורא נורא טרנדי כזה בשנתיים האחרונות, ואנשים לא לגמרי סגורים על מה זה בדיוק טוניק, וגם איך הדרים קשורים לטוניק, אז אמרנו, נתקשר אלייך. ונפיל את השאלה עלייך.
שמחה לעזור. אז טוניק בכללית זה מילה למשקה צמחי, מטרתו לרומם את הרוח, לרענן, להרים בכללית.
טוניק זה משקה מרים. אם צריך לזכור משהו מרענן הזה, זה שטוניק זה משקה מרים. כתבתי.
מרגע שמצאו את הכינין, זה חומר שנמצא באיזה קליפה של עץ שמקורו באמריקה, המילה טוניק נהייתה מזוהה יותר עם משקה כזה, אבל שיש בו ספציפית את הכינין. ג'ין וטוניק, כל מה שאנחנו תמיד מדברים על זה, זה בדיוק הכינין, וזה התפשט עם התפשטות האימפריאליזם הנחמדה.
למעשה המילה טוניק באנגלית, הפירוש שלה זה שיקוי.
שיקוי, בדיוק. שיקוי זה הכי מדויק האמת.
כאילו, אולי זה באמת מה שגורם לבלבול של הרבה אנשים שחושבים שטוניק הוא משקה אלכוהולי. לא.
לדעתי הבלבול הוא פשוט עם ג'ין.
בגלל הג'ין?
כן.
כן, מלא אנשים חושבים שמה שאני עושה זה ג'ין. אז, או לא חושבים, או פשוט יודעים שזה טוניק, אבל יצא להם מהפה ג'ין. כבר נהיה מילה אחת, ג'ין וטוניק. anyway.
כן.
אז מה שאני עושה, אני גם משתמשת ברוב הטוניקים בכינין, וגם בכל מיני צמחים שאני מלקטת, יש שומר בר וקליפטוס וברוש וארציל וידה ידה ידה, וכמובן הדרים.
הדרים זה מרכיב חשוב בתוך הדבר הזה?
כן, האמת שהדבר הכי בסיסי בטוניק, הטוניקים התעשייתיים נגיד, זה תמיד יהיה כינין ואיזושהי חמיצות גבוהה ואיזושהי ארומטיות לימונית או whatever. אני משתמשת בכל מיני הדרים, בעיקר בקליפות חיצוניות שלהם, שזה מה שנותן את הארומה המאוד נדיפה, הדבר הראשון שמריחים, והפרשיות הזאת. יש לי טוניק של חושחש, יש לי טוניק של אתרוג, כמו שדיברנו, עשיתי פעם אחת עם ברגמות שקיבלתי מאיזה עץ.
דיברנו בדיוק עם מגדל ברגמות, אנחנו נקשר ביניכם מיד אחרי התוכנית. כי את צריכה רגע, את צריכה את הקליפות בעצם, לא?
כן, אני צריכה את הקליפות החיצוניות. יש טוניקים שאני משתמשת גם במיץ, בחושחש, באשכוליות. אבל בעיקרון הדבר הכי חשוב זה באמת הקליפות החיצוניות. אם אני משתמשת במיץ, זה רק לא לזרוק.
אז מה, אז איך לוקחים את כל המרכיבים האלה ועושים מהם בסוף טוניק?
אז אני בעצם מבשלת אותם, פשריות או חמות או קרות, כל חומר גלם בהתאם למה שהוא צריך. אם זה קליפה של עץ, אז היא צריכה יותר בישול מאשר קליפה של דפול, שאני לא רוצה שהיא תקבל חום, כי אני רוצה לשמור על הריח הסופר פרשי הזה. Okay. ואז גם הופכים את זה לסירופ, זאת אומרת, מוסיפים לזה סוכר כדי שזה יהיה תמציתי. ובסוף, סודה.
אוקיי.
Okay. פן.
ככה עושים טוניק. את הטוניקים שלך, נספר לכולם. יש ככה, יש גם באיגרא רמה, ובאיגרא ממשק, ובאופה, ובבסטה, ובר 51, והקאבקם, וגם יש את הבר החדש שלוקסי שמעת עליו, של המלון הסקוטי, הם פתחו בר שכל המשקעות בו הם מקומיים.
לא, איך קוראים לו?
קיילי.
קיילי.
קיילי?
כן, זה שם מאוד ישראלי, אתה לא חושב?
מאוד.
איזה, אנחנו צריכות ללכת, אני לא הייתי עדיין כלקוחה.
יאללה, בואי.
יאללה. אני רק אגיד שיש גם טוניק שאני עושה בלי קינין. עשיתי בקיץ טוניק, נסעתי לשטו גולן, ואורי חץ, שהוא חבר, כשהוא שחט את הרוזה, והוא שחט עוד קצת מיץ בשבילי, ולקחתי את המיץ הזה, ומזה עשיתי גם סירופ. בו אין קינין, אבל כן יש את כל שאר המרכיבים, אז אפשר לקרוא לו שיקוי יותר.
מה טעמו?
קצת יותר מתקדק, ארומטית, והוא ורדרד, אז זה יותר מרגיש כמו מעין טוניק רוזה כזה.
יותר רך.
טוניק רוזה זה שיחוק.
טוניק רוזה זה...
זה יש רק באיגרא ובבר 51 ובקיץ, אולי
בקיילי. בקיילי. טוב, אז אם אתם רוצים לבדוק מה זה טוניק ולראות כמה אתם מתחברים אליו, אז חפשו את טוניק שטרנליכט. שטרן מקף ליכט של נעמה. אגב, תגידי, אם אנחנו כבר מדברים ואנחנו בפרק על תפוזים, לוקסי פה לפני השידור רייר על הקרפ סוזט של החלוצים 3.
וואי וואי. כן.
אגב, אני ונעמה עבדנו ביחד, את יודעת, בפונטו?
לא.
כן.
מה?
לפני איזה 8 שנים, משהו כזה. הייתה איזה אפיזודה כזאת.
מה עשית שם?
שם הכרנו.
להיות עם אורן, זה מה שעשית.
כן. זה שמחנו, את עשינו צחוקים כל היום.
אז רגע, בואי נסביר למאזינים, בכלל לא הסברנו להם, שנעמה ואיתן ונונו היו הבעלים של החלוצים 3, בר היין המקסים ש... היה בחלוצים 3.
ושמה הם באמת היו נודעים בזכות מוס השוקולד המטורף שלהם.
מה זה קשור לפרק על תפוזים?
וקרפ סוזט, שהיה נפלא. ואין אותו יותר בהרבה מקומות.
הוא היה קלאסי נעמה, מה עשיתם שם שהוא ככה מרייר לי באולפן?
את המוס שוקולד אני עשיתי, אבל הקרפ הוא באמת של איתן, מגיע לו הקרדיט, הוא ככה לקח את המתכון הקלאסי ועשה קצת שינויים. במקום גרן מריניה השתמשנו בברנדי, ובעצם השרינו את הקליפות תפוזים שלנו בסירופ. הגשנו אותו עם מעין קצפת כזאת של קילוגרם סקרפון עם שמוקצפת עם עוד קצת קצפת לעדן וקצת קליפות תפוזים לסוכרות. ואם כבר אנחנו מדברים על החלוצים שלוש, אז היא נסגרה בדיוק יום לפני שנתיים. היום היה היום האחרון.
וואלה.
וואו.
הכל מתחבר.
היה מרגש.
הכל מתחבר.
הכל, הכל, הכל.
מדהים.
רגע, והייתם מגישים אותו משולהב את הקרפס הזאת? הוא היה משתלהב לו?
לא, הוא היה, השילוב היה על המחבת.
אוקיי.
אבל זה היה מקום מאוד קטן, והיה אפשר ממש לראות כמעט מכל מקום במסעדה, לראות את הטבח מבשל.
כן.
זה די מגניב.
ממש. אז היו רואים את השלהוב, לא היה צריך לראות מלצר רץ לשולחן עם מצית ומשלהב ליד השולחן או משהו כזה.
לא, 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 חסכנו כמה גבות ורסים. לא לטבחים.
טוב, נעמונה, תודה רבה רבה.
תודה לכם, איזה כיף להתארח.
הכי כיף.
כיף מתוקונת.
תודה רבה ולחיים, ואנחנו קבענו ללכת לבר החדש של המלון הסקוטי.
יאללה, בר.
It's a date. טוב, אז הקרפ סוזט של נעמה הכניס אותנו קצת למטבח, לא? ועשה לנו תיאבון.
תראי, תפוזים בכלל זה או ששותים אותם לארוחת בוקר, או שאוכלים אותם בכינוכים. יש רק, נראה לי, זן אחד של עיקריות שמשתמש בתפוזים. ברווז ברוטב תפוזים. לדעתי זה כאילו השימוש היחיד שיש בתפוזים בעיקריות. תקני אותי אם אני טועה.
וואו, תראה, איפה כל עולם הסלטים שבאמצע? קודם כל, תפוזים הם בין הלוויה המושלם לכל הירקות שהם בסיאם בזמן עונת התפוזים. שומר עם תפוזים, זה סלט נפלא, אתה יודע, לפרק תפוזים ככה לפלחים עם שומר.
אני אוהב להוסיף לו זיתים, זה
שחורים, קלמטה כאלה?
כן, כן.
או קלמטה או המקובצים השחורים האלה, כן, המיובשים, כן. זה נפלא. קולרבי הולך נהדר עם תפוזים.
כן?
אפילו קוביות, אני יום אחד נתקעתי בלי לימון בבית, אז עשיתי קוביות של אבוקדו עם תפוזים, וזה עבד בצורה משונה.
את יודעת מה את מזכירה לי?
מה?
נראה לי דיברתי כבר על המנה הזאת בפרק של האבוקדו, אבל היה לי פעם מנה של דג עם ריזוטו אבוקדו, את זוכרת?
כן, בטח.
וזה היה יוצא עם סירופ תפוזים.
בבקשה?
וואו, שכחתי מזה לגמרי.
אני אומרת לך, יש מלא מלא דברים לעשות איתם. כאילו, הוא ממש הולך טוב עם מה שבדיוק בעונה שלו. חוץ מזה, אני יכולה, נגיד, בסוויץ' לפעמים לשים אדרים. אני לא אשים רק תפוז, אבל נגיד, תפוז ולימון, זה מאוד מאוד יכול להיות מעניין. ויניגרטים של תפוזים, זה דבר מדהים. אבל כן, אני מסכימה איתך שהגדולה של תפוז במטבח בעולם המנות העיקריות, כן? כנר לאורנג'.
כנר לאורנג', עוד מנה שנכחדה כמעט ממסעדות ארצנו.
ולא בצדק. אני חושבת שאם היא נכחדה בגלל הברווזים, בגלל שבאמת קשה למצוא ברווזים טובים בארץ, יש רק מגדל אחד שמגדל ברווזים בישראל, משק לוין. אבל אולי זה גם איזושהי ביתה במוסכמות קלאסיות, בגלל שזה מנה כל כך צרפתית. אגב, אפרופו על הרוס שפתחתי אותו לפני התוכנית הזאת, גיליתי שמתוך 18 מתכוני ברווז, שמקדיש התנך לברווזים, שלושה מתוכם זה וריאציות של ברווז בתפוזים. זה המון.
זה באמת הרבה.
כן. אבל זה קדם מאוד מעניין שתפוזים, תחשוב על זה, באמת הולכים נפלא עם בעלי כנף, עם אוף, עם ברווז, עם מולארד, ולא הולכים טוב עם בשר אדום.
כן.
כאילו הם צריכים את השומניות ואת הלבנבנות הבשרית.
גם במתכוני חזיר, בטן חזיר לפעמים מוסיפים וריאציה כזאת או אחרת של הדרים, אבל באמת אני חושב שכל החמיצות הזאת, הבסיס, הציטריסי הזה שיש לפירות הדר, לא כל כך הולם בשר אדום.
כן. זה לא שלא ניסיתי.
כן?
ניסיתי לעשות פעם, כי אני עושה הרבה פעמים קדירות של... אני נורא אוהבת קדירות.
כן.
והרבה פעמים אני עושה קדירות של אוף עם תפוזים, הולכת ככה לתבשיל כתום כזה, אתה יודע שיש לי דלת, גזר, בטטה, וברוטב אני שמה לא מעט תפוזים, וגרידת תפוז והכל. מאוד מאמינה, כמו בהומאופתיה, שדומה בדומה, כאילו שכשהכל הקדירה נהיית כתומה, אז הכל מתאים. ובגיוון שחלק אוכלים בשר, חלק אוכלים אוף, כמה פעמים ניסיתי לשלב את השניים. לא, לא מתאים. בשר אדום לא מתאים לתפוזים.
כן.
לא קורה. מה שכן מאוד מאוד אני אוהבת, זה לייצר את הקרמל תפוזים כזה, כאילו ממש לצמצם ציר אוף עם מיץ תפוזים, ועם תבלינים חמים, סטאר אניס, והל, וקינמון, וציפורן, אפשר גם מקל וניל וסוכר חום לצמצם את זה, עד שזה קרמלי כזה. ואז זה באמת טעים עם חזה אוף, עם אוף צלוי, עם ברווזים.
מאוד אסיאטי, המטבח האסיאטי, יש להם הרבה מנות שמוקפצות בקרמל תפוזים.
זה טעים.
אבל כולם לדעתי מעוף.
או מחזיר, שהם משתמשים במטבח האסיאתי, שהוא גם בשר לבן.
כן.
יש לי קדרה של שוקי אבז שאני עושה עם כדורים. שוב, זה שוב וריאציה על, 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 על ברווז לאורנג'. ברווז לאורנג'.
ברווז לאורנג'. כפתת בנובמבר.
בדיוק ככה, ממש. סלק עם תפוזים גם, אגב, הולך טוב, אפרופו דברים באותה עונה. אבל כן, אני גם בעיקר שותה אותו כמיץ תפוזים, ועושה איתו את השייקים של הבוקר, שזה נורא טעים.
קניתי בלנדר.
איזה? כזה נינג'ה כזה?
Mm-hmm. כזה ש... אחד של כוס, כן? ששומעים אותו, וזה, ובשמתך.
ואיך הולך?
את חייבת לי כאילו כסף על הבלנדר הזה, כי קניתי אותו, אני לא יודע אם אני אשתמש בו, אני צריך לקחת ממך מתכונים.
בשמחה.
האמת שכן, לא, עשיתי איתו כמה שייקים בסוף שבוע, וזה היה נהדר, ואת יודעת מה גיליתי?
מה?
רצינו לעשות מרגריטה קפואה.
כן.
ולא היה לי לא מיץ לימון ולא שום דבר. ואז, את תצחקי עליי, היה לי ארטיקים במקפיא. פשוט תחנתי את הארטיקים האלה עם המון 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 אלכוהול.
וזה עבד?
וזה נהיה פשוט מרגריטה מטורפת, מרגריטה קפואה מטורפת.
מארטיק לימון כזה תעשייתי?
כן, כן, כן. נפלא.
אוי, מעולה, תיתן את המתכון באתר אחר כך.
אשכה.
בדיוק את היחסים שעשית כדי להגיע למרגריטה מושלמת. אנשים בונים על זה אימפריות וקריירות.
כן.
כן. מבחינת קינוחים, באמת יש את הקרפ סוזט, שנעמה דיברה עליו. אני חושבת שהוגת תפוזים.
הוגת תפוזים, הוגת לקח הזאת, לקח תפוזים, הוגת ספוג תפוז, זה כאילו הקלאסיקה הכי נפוצה.
זה הכי טעים בעולם.
וגם בסבוסה, שמשקים אותה במיץ תפוזים, זה גם עובד ממש טוב.
נכון. אבל הוגת תפוזים, אגב, אם מישהו רוצה להכין הוגת תפוזים אגדה, נחמה ריבלין, לפני מותה פרסמה את המתכון של הוגת תפוזים, שאגב, אחד לאחד עם
הנשיא.
כן. אחד לאחד עם השוויתי עם כל מיני מתכונים של הוגות תפוזים אחרים של עופות אחרות.
כן.
בסוף זה מאוד מאוד דומה, אז אפשר לעשות את זה. ולהיזכר באשת נשיא מקסימה שהייתה לנו.
הכי צנועה בעולם.
נכון. ממש. אז זה בעיקר מה שאנחנו מכינים מתפוז. יש משהו נוסף שאתה מכין?
מכינים ריבות, מרמלדות, הרבה פעמים. יש בכלל מהקומקוואט שאני לא מבין למה מוכרים את הדבר הנוראי הזה.
מה זה הדבר הזה?
לא צריך להבין את זה, אבל עושים ממנו המון המון ריבות. זה גם, זווית הזה, זה צמח נורא יפה לקישוט. זה שהוא מגיע איכשהו למדפים אצל הירקן, שזה תמיד מצחיק אותי מחדה, כאילו, מה הקשר?
אני אכלתי באקו השבוע קומקוואט מסוכר, והוא היה ממש טעים עד החצי.
עד החצי.
ואז מציתי.
הבעיה שלו שהוא נורא מר, וגם לפעמים יש לו זרעים נורא גדולים, גרעינים גדולים.
וכאמור, הוא לא באמת תפוז.
והוא לא תפוז, וזה לא פרי בכלל שצריך לאכול.
די, לא יפה, יש אנשים שמגדלים קומקוואט בישראל.
לנוי, לדעתי, בעיקר. אני מקווה.
נשבעת לך שלא.
מותר לקוות.
רגע, אבל שאתה עושה מרמלד התפוז, אתה מתכוון למרמלד מהפלחים או מהקליפות?
גם וגם, גם וגם.
איך אתה חותך את זה ביחד?
לוקחת את התפוז, שוטפת אותו היטב, ואת חוצה אותו לחצי, ואת החצי לפלחים של קליפות ובשר.
כמו לימון כבוש.
ואז את זה את שמה ביחס של 50% סוכר לתפוז.
כאילו קילו תפוז על חצי קילו סוכר?
בדיוק, תבלינים חמים, כמו שהגדרת מקודם, הם כולם מצוינים לזה. משהו כמו 45 דקות על אש בינונית נמוכה, וזה מוכן. והרי התפוזים מכילים המון 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 פקטין.
זה מתגבש יפה.
זה מתגבש יפה, זה נהיה ריבה ממש כיפית, ובאמת, אחד הדברים הכן מגניבים שאתם יכולים לעשות, זה כשיש את עונת תפוזי הדם, שהיא נורא נורא קצרה, זה משהו כמו חודש וחצי לדעתי, אז באמת לעשות מרקחת תפוזי דם.
אותו דבר עם תפוזי דם?
אותו דבר עם תפוזי דם, זה נפלא.
מעניין שהחלק הלבן שם הוא טעים. קצת די מעניין. כאילו, איזה תפוז מתאים לזה? נגיד, השמותי שיש לו ציפה לבנה מאוד מאוד עבה, מתאים פה?
פחות.
פחות, צריך את הקליפות הדקות.
כן, יותר תפוזים למיץ.
אוקיי.
אבל גם תפוזי דם עובדים זה מעולה. זה כיף.
ואם כן נפלתם על שמותי ויש לכם קליפות מאוד מאוד עבות, אז הם אלו שמתאימים לקליפות תפוזים מסוכרות, שאו שאוהבים או שמתאהבים.
עוד כינוח, ולדעתי זה יחתום לנו את התוכנית, שוקולד תפוז. בעד או נגד?
אם יש משהו שאני מתאבת בעולם הזה, ושצריך לשלוח לכלא את מי שימציא, זה שוקולד תפוז.
איך אני אוהב?
אתה גנוב.
תקשיבי.
אתה לא נורמלי.
היה פעם, אני לא יודע אם זה עוד קיים.
לא, הפסיקו לייצר את זה, כי אף אחד לא קנה את זה חוץ ממך.
זה ממש נראה בצורה של פלחים של תפוז. אה. וזה שוקולד תפוז, וזה מגיע עטוב בנייר כסף כזה, וזה טעים, איך אהבתי את זה פעם, יואו.
תראה, אני מוכנה לחיות עם קליפות תפוז מסוכרות.
תבולות בשוקולד?
תבולות בשוקולד, זה עולם אחר, אני לא מדברת על זה. שוקולד תפוז, זה בן אדם בלי חוש טעם. לא יכול להיות, מה זה קשור?
טוענת שאין לי חוש טעם?
לך תבדוק את עצמך, אני לא רוצה להגיד לך.
תעשה בדק בית ותחזור אליי.
לא יודעת. למרות אגב שהחיבור נשמע לי הגיוני, הרי גם בסופו של דבר בעולם הקפה יש את החיבור של האספרסו עם קליפת תפוז. כלומר, יש היגיון בין השוקולדיות הזאת לבין תפוז, אבל זה פשוט לא טעים, חלס חר תבון אותו.
זה טעים בעיניי, ואני אוהב עוד משהו, שזה שוקולד טוט, שזה בכלל חיבור...
הכי טעים בעולם.
מהשמיים.
ממולדה. וואי, אני אוהבת.
נראה לי שבזאת סיימנו את תוכניתנו, האם אני צודק?
אתה מת לסיים, כי אני שמתי לב למה, אתה יודע למה.
נגמר בנינו.
כי לא, כי אתה לא מכין כלום מתפוזים. לוקסי! אורן לוקסמבורג, אהבת חיי.
אפרת אנזל.
אנחנו סיימנו עוד תוכנית.
אשתי השנייה.
אני מבקשת. תיכנסו לאינסטגרם שלי, לאינסטגרם של לוקסי. תשלחו לנו מיילים אם אתם רוצים שנדבר על משהו, אם יש לכם משהו להגיד לנו, אנחנו תמיד קוראים ושמחים לשמוע.
האם זה הזמן להתוודות ולהגיד שעונתנו מגיעה כמעט לסופה?
וואו.
ואם יש עוד דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אז ממש
זה הזמן.
זה הזמן להגיד לנו.
אשכרה. אז כן, העונה שלנו עוד מעט מתקרב לסיומה, זה מאוד מרגש. הזמן טס שנהנים. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, כפרה.
יס.
יופי. תביא לי שוקולד תפוז, אני מבטיחה לנסות שוב.
כן? כן. אני אביא לך אחד טוב, אני אחפש אם הוא עוד קיים, אני מבטיח שדעתך תשתנה.
יש סיכוי שייצרו אותו ב-2002, כי מאז אף אחד לא קנה שוקולד תפוז. יאללה ביי.
יאללה ביי.